מערכת צדיקים, שער הגאווה, עמוד כ"ט. והגאווה נגד הרשעים. כן, כוח הגאווה שבנפש, שאנחנו תמהים על מציאותו. איך יכול להיות שבשר ודם רשאי להתגאות, להגביע את קומתו כנגד משהו, להבליט את מציאותו ואת רצונו כנגד משהו? אז הנה, עכשיו אנחנו חושפים את תפקידי הגאווה. באיזה מצבים מותר לנו להתבלט? כנגד מה מותר לנו להתבלט? במה מותר לנו להתבלט? אז ראינו לפני כן, בפסקה הקודמת, הגאווה במעלת החוכמה משובחת, ראינו ששם ההתבלטות שלנו היא מותרת רק כאשר נוססת בנפשנו רוח השם, מה שנקרא ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, שאנחנו מתגבהים ומתנפחים כי רוח אלוקית נושפת בעורפנו. אנחנו מרגישים את מציאות השם כפי שהיא מתלבשת במחשבתנו. כשאנחנו מתגאים בידיעות, אנחנו מתגאים בהשם יתברך. אנחנו מתגאים בו. זה בבחינת אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. סוג אחר לגמרי של גאווה. כפי שאומר הרב מוסר אביך, שגאווה כזו היא לא גאווה ריקה וחצופה, היא גאווה שממולט בענווה. כי ההתנפחות היא בגלל שרוח אלוקית מנפחת את הבלון. אוקיי? את האפס הזה מקבל אל תוכו רוח אלוקית, לכן הוא מנופח. אפשר לראות את זה, שמסתכלים בהתנפחותו של האדם הזה, רואים שהוא מנופח מתוכן קדוש. הוא לא לוקח לעצמו את התהילה. גם בשעת ההתנפחות הוא תמיד משדר שהוא עבד השם יתברך. אפשר להרגיש את זה בדיבורו, בהתנהגותו, בשפת הגוף שלו. אין מקום לטעות. זה הגאווה במעלות החוכמה. כמובן שכאשר אדם יודע להתגאות במעלות החוכמה באופן הזה, אז מזה כמובן נוצרת בנפש אהבה גדולה של הטוב ומלס שנאת הרע. וזה הפן השני של הגאווה. כמו שהגאווה זה הבלטת הרצון האלוקי כפי שהוא מופיע בכלי הנפש שלי, בחוכמה שלי, במידות שלי, במעשים הטובים שלי, כן, ככה גם מתפתחת בלב גאווה והתנגדות והתקוממות הרצון שלי כנגד הרע. הגאווה נגד הרשעים. כן? מאהבה מתפתחת, כלומר, מהגאווה שמבטאת את אהבת הבורא, מתפתחת הגאווה שמתנגדת לרע. אוהבי השם, שנאו רע. אז גאווה במעלת החוכמה משובחת זה אוהבי השם. שנאו רע זה גאווה נגד הרשעים. אז מותר להתנגד לרשעה. הגאווה נגד הרשעים זה עושי רשעה. זה נקרא רשעים, עושי רשעה. אין הכוונה שזה תיאור עצמותם של הרשעים, חס ושלום. עצמותם של הרשעים ודאי וודאי. כן, היא טובה. אבל הגאווה נגד הרשעים זה נגד עושי הרשעה, כנגד מעשיהם. אוהבי השם שנאו רע, לסנות את הרע שבא לידי ביטוי בהתנהגותם של הרשעים. אגב, הגאווה נגד הרשעים משבחת את הרשעים גם. היא משובחת ומשבחת. הגאווה נגד הרשעים היא משובחת מאוד. כשהצדיק נלחם נגד הרשעים, אז הוא גם יכול להחזיר אותם בתשובה. הוא יכול להפיל, כן, את הרשע הגדול, ובזה לגרום לרשע הרהורי תשובה. עד כדי כך. זה יכול להיות. זה לא חייב להיות, תלוי מה מדרגת הרשעה של אותו רשע. אבל הגאווה נגד הרשעים, נגד עושי הרשעה, היא משובחת מאוד. משובחת כי היא, למה היא משובחת? כי היא עושה את הבירור בין טוב ורע. היא מתגאה כנגד הרשעה, כנגד חלקי הרע שבמציאות. היא מאוד מדויקת הגאווה נגד הרשעים, כאשר היא באה מתוך אהבת הבורא. כשהיא באה מתוך אהבת הבורא, אז היא מכוונת בדייקנות מופלאה כלפי ביאור הרע, גם שבקרבך, גם שבקרבך הסביבתי, זה יכול להיות עד הרשע שנמצא בקצה העולם, כי הצדיק הוא חש את העולם כולו בקרבו, וכל בחינות הרשע ידועות לו, אפשר להיות כאן ולחשב באספמיה כידוע, כן? הוא מתפרס על כל המציאות. הגאוותן בקדושה הוא גם התנגדותו לרע מתפשט על כל המציאות, כך סיפרו על הרב קוק אם אני טועה, שזה היה בפורים, כן, תוך כדי שיקרון פורים, אז הוא הרג את סטלין, ואחרי יום או יומיים סטלין נפל. הוא עשה את כל התיקון הזה בתוכו. זה כבר השפיע, הוא שיגר את הטיל המדויק, את הטום-הוק הזה, הוא שידר ישר לליבו של סטלין, אבל באופן רוחני, והוא נגמר. זה נקרא גאווה נגד הרשעים, אם כי פה מדובר בגאווה נגד הרשעים בפועל, אל מול פני הרשע ממש, כמו שראים אצל מרדכי והמן, מרדכי והמן ששם זה ממש בחוש, כלומר הוא התנגד לו פיזית, לנגד עיניו, כן? הוא ראה אותו שהוא לא משתחל. אבל זה עניין של הגאווה, אם כן, צריך לשים פה לב, שמתי גאווה נגד הרשעים היא משובחת, תכף הוא יגיד לנו את התנאי הזה, דווקא כשקדמה לזה גאווה במעלת החוכמה. כאשר באמת רואים שגאוותך היא ביטוי של היותך כלי ביד רצון השם, אז אתה יכול להתגאות נגד הרשעים, כי השם איתך. אתה לא לבד. כן? אבל אם הגאווה שלך היא ריקה וחלולה, אל תתקרב לרשע, כי פה יש מאבק בין כוחות תחתונים. זה לא כוחות עליונים. אתה לא יכול לנצח אותו. אין לך שום יתרון עליו כאשר הגאווה שלך היא לא מבוררת ולא נקייה. כן? אבל אם היא נקייה, שומר מצווה לא ידע דבר רע, וקשר רשעים אינו מן המניין, אתה לא צריך לחשוש, גם כי תלך במו אש לא תיחווה, יושב בסתר עליון, על שחל ופתן ידרוך, אין לך חשש. שאלה איפה אתה נעוץ? שאלה לאן אתה קשור? במי אתה מחזיק? מה אתה מגלה דרכך? איזה רוח נוססת בתוכך, רוח של פרטיות, של אני ואפסי עוד, או רוח של אני והו, הושיע נא. אני והוא, הושיע נא. זה הישועה. הישועה היא דווקא מחיבור של הכוח האלוקי בכוח האנושי, שזו הגאווה שעליה מדובר לפניכן. עכשיו הוא יכול להתגאות כנגד הרשעי. כן. היא משובחת מאוד. כן. אני חושב
פה להוציא אותם ולהשמיד אותם. דברים מאוד קשים, אני מפחד למילה השנייה ולהחלים אותם. אומרים, אני חושב בפרקי אבות עם הרבה יותר כתוב שם, השאלה אם זה מקביל בפני חברו, הוא לא יודע אם הוא חברו, אבל מקביל. אז אם כן, אז זאת אומרת, יש פה איזשהו ניגוד.
כן, פה התוכחה, פה ההוכחה וההחלמה, זה בעצם, כן, קודם כל כתוב כאן באמת להוכיח, כפי שאתה רואה. להוכיחם, אנחנו יודעים מה זה גדרת הוכחה. כשאתה מוכיח אדם, צריך להוכיח אותו בצורה מתוקנת. אז הגאווה נגד רשעים היא כוללת הוכחה והחלמה. כאשר ההחלמה היא החלמה שלא מחלימים אותם בפני הרבים, אלא מחלימים אותם בפני עצמה. זאת אומרת, גאוות הצדיק כנגד הרשע, היא יוצרת בירור פנימי של הרשע אל מול עצמו. אגב, זו אחת הסיבות שהרשע מתקומם עוד יותר כאשר הצדיק מוכיח אותו. כי הצדיק גורם הוא להסתכל לתוך עצמו. יש איזו סצנה מאוד מאוד קשה בספר, בסרט הזה, רשימת שינדלר. מישהו ראה? בסרט הזה. אז שם יש את הסצנה הקשה הזו, כשהמפקד המחנה שם, איך הוא נקרא? הרשע הזה שם. אמון גייט קוראים לו, נכון? אז הוא היה מחזיק אצלו בבית, הוא היה מחזיק איזה נער יהודי שמנקל את הבית. ויום אחד הוא חזר מהעבודה הרשע הזה, והוא ראה שהילד לא ניקה כמו שצריך. מבטיה היה איזה קצת אבק נשאר של משהו כזה. אז הוא קורא לילד, ככה, הילד כולו רועד, רועד, ואז הוא לוקח אותה למבטיה, מבט עין, זה לא נקי. והוא מתחיל להושיט את היד לאקדח. פתאום רואים איזו סצנה כזו, איך הרשע עוברות לו מחשבות בראש. בתוך מחשבותיו, שזה מין פלשבק כזה, שמראים למסך איך הוא פעם אחת נפגש עם, עם שינדלר עצמו, שהוא אומר לו, שינדלר הזה אומר לו, המציל יהודים הזה, הוא אומר לו, כשמישהו עושה לך טובה, אל תשכח לו את זה. תכיר לו טובה. ויש לו קונפליקט עצום בין המצפון שמתעורר, הילד הזה תורח כל היום ואמן לכל אחד הבית, ובגלל שהוא קצת לא ניקה כמו שצריך עכשיו תהרוג אותו, הוא הסתכל ככה וזה מכניס את האקדח לתוך הכיס וחוזר לשגרה. עכשיו הילד חש שיש פה סכנה עצומה, כאילו הוא יצא מבין שיני הריות, אז הוא יצא מהבית מהר ורץ לאימא שלו. ואז הוא הולך למרפסת הרשע עם הרובה צייד, הוא מכוון לילד והורג אותו. המלחמה היא פה מלחמה נגד עצמו. הילד הזה, או שינדלר, הוכיח אותו. הוא שבר שיני רשעים. זה דבר לא פשוט. מה שעשה שינדלר, הוא הוכיח אותו והחלים אותו. אבל הוא לא היה מסוגל לקבל את התוכחה של הטוב שבתוכו. לא היה מסוגל לקבל את התוכחה. וכדי להגביר את הרשע, הוא לקח את האקדח ושם קץ לאותן התנוצצויות של מידת הרחמים שבתוכו. אבל, לא בגלל מה שאמרנו כעת, צריך להימנע מלהוכיח ולהחלים את הרשעים. לא צריך להימנע מצדיק גדול, שהוא פועל כנגד הרשע. הרשע יודע שהצדיק בא מכוח של אמת עליונה, שאי אפשר לבטל אותה. הוא לא יכול להגיד לו, טול קורה מבין עיניך. הוא לא יכול להגיד לו דבר כזה. כי הוא מרגיש שהוא מקבל את התוכחה ממקור המוסר עכשיו. ממקום מאוד נקי, שראוי לו להוכיח. ואז בתוך הרשע עצמה מתפתחת, כן, החלימה הזו. כן? בו שוב היחלמו בני ישראל. היקלמות זה היקלמות פנימית. טוב, נכון שקצת, איך אומרים, לקחנו, we have to cook it. רב קוק, זה צריך לבשל את זה, כן? צריך לבשל את המוסר, לפעמים הפשוט, צריך לבשל אותו, כן, במטבח של הרב קוק. עכשיו עשינו איזו פעולת בישול כזו. קצת שיבחנו את המשמעות של הדברים. כי לכאורה זה נשמע, כמו שאתה אומר, להחלים אותו מול כולם. אף שגם זה יכול להיות לפעמים. גם זה יכול להיות לפעמים, ואני אסביר לכם גם למה. לא, אני אסביר. חוץ של המחילה שאני אומר. סליחה. כן, אפשר להסביר את זה, כן. שלפעמים חשוב להחלים את הרשע בעיני אחרים. כי מאיפה הרשע הזה שואב את העידוד שלו? מאוד חשוב למוטט את הדימוי הסביבתי שלו. כי הוא יונק את הדימוי שלו משתלטנות על אחרים. חשוב שמישהו יתקע לו את הסיכה בתוך הבלון, שיוכל להתפתח דימוי מסוג אחר, דימוי שיונק ממקומות אחרים, מהטוב האלוקי שבתוכו, לא מדעת הבריאות, תסתכל את החוכה והתלולה בעיני הבריאות, אתה לא נחשב ביניהם, כולם צוחקים עליך. יש מקום לפעמים גם להחלמה כזו, כאשר זה נעשה מתוך שיקול דעת חינוכי עמוק ורציני וטהור, לא מתוך מלחמה ולא מתוך יריבות אישית. זה אומנותו של הצדיק. הצדיק יודע מתי לעשות ההחלמה הזו, מתי לעשות ההחלמה הזו. אז הגאווה נגד הרשעים היא משובחת מאוד. להוכיחם ולהחלים אותם. זה לא סתם גאווה, זה גאווה שיש לה שתי זרועות. כן? לפחות, להוכיח ולהחלים. זו גאווה שהיא מתבטאת ויוצאת לפועל בסדרה של פעולות חינוכיות. לא סתם מתגאה. הגאווה הזו מצמיחה תוכחה, החלמה, ולא ייכנע להם. הוא מייצג את הקדושה. הוא מייצג את רוח הקדושה. אסור לך להיכנע לפניהם. באופן עקרוני, תכף נראה שיש בזה, יש בזה סייגים כאלו ואחרים, יש פה תנאים, זה לא דבר פשוט. אבל באופן עקרוני, ולא ייכנע להם. זה מאבק של אור וחושך. אתה לא יכול להיכנע. למה אתה לא יכול להיכנע? כי זה לא אתה, זה הקדוש ברוך. אם זה היית אתה, אתה יכול להיכנע. אם זה הרצון הפרטי שלך, אין שום הצדקה למלחמה נגד הרשע. אדרבה. רשעים בשעה בזמן ששעתה משחקת, בזמן ששעתה משחקת, אל תתעסק איתם בכלל. אפילו אם אתה בא בשם השם. אלא אם כן אתה צדיק גמור כמרדכי. למרות ששעתו של המן שיחקה. אבל בסוף הוא הצליח להביא למצב של אם יכלת ליפול לפני היהודים, נפול תיפול. כלומר, הוא הצליח להפיל אותו. אבל, באופן כללי, עד רבה. שעה שעתם של הישראלים משחקת, אל תתעסק. אבל בעיקרון, לא ייכנע להם. לא ייתכן שתיכנע. ויער את האור כיתו. האור כיתו. הווה אומר במעשיהם של צדיקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בוחר בטוב. והיא הכניעה שלנו אל מול הרע. הוא בעצם מברר שהטוב הוא עליין יותר. הוא מברר את היסוד האמוני הזה, שהטוב הוא מנצח. הוא הרצוי בעיני השם יתברך. ואתה מברר את האמת הזו, שהטוב מנצח. הוא בחרת בחיים. אשרי מי שזוכר לברר בעצמו גם, מול הרשעה שבתוכו, לא להיכנע לו, להחלים את הרשעה שבתוכו, לצחוק על עצמו קצת. לצחוק על הרשעה שבתוכו, להחלים אותה, לבייש אותה. כן? מתוך השייכות הזו לטוב, מתוך הרגשת הרוחניות שבתוכו, קצת להחלים, להוכיח, לא להיכנע לחולשתה. כן, זה מתחיל בנו עצמנו. לא צריך לרוץ מיד לשכן ולבוא, כן, יודע, על הרשע שבחוץ. יש מספיק מה לטפל בתוכנו. אנחנו מתחילים, אם כן, במלחמת העצמאות הזו באופן פנימי, להוכיחם ולהחלים אותה. ולא ייכנע לה. ויצווה על הטוב, ויזהיר מהרע בכל יכולתו. כלומר, אחרי שהוא נלחם ברשעים, אז הוא מצווה על הטוב ומזהיר מהרע, כן? כן? אז הוא מצווה על הטוב ומזהיר מהרע, הוא עובר לפעולת החינוך היותר נרחבת. כלומר, מהאקט המרוכז והממוקד ברשע, הוא ניגש להרחבת הבסיס של הטוב ושנאת הרע. כן? אם כן, הוא לא מסתפק מלחמה נגד הרשע הספציפי הזה, אלא הוא בונה לו, כן, בתי ספר, בתי מדרשות, ושם הוא מחנך לאהבת הטוב, התפשטות הטוב. אחרי שסייגנו את הרשע הספציפי, כן, יחד עם זה אנחנו גם מרחיבים את אחיזת הטוב על ידי הציווי על הטוב והזהרה מן הרע כפי יכולתו. אז פה הכל תלוי באמת בכלי הקיבול שלו. הכל זה כפי יכולתו, וזאת מילת מפתח בפסקה הזו. הכפי יכולתו זה מילת מפתח. צריך מאוד מאוד להיזהר שהגאווה האלוקית לא תתחלף בגאווה אישית. וזה הדבר היותר מסוכן. אנחנו יכולים לא פעם לבוא ולהוכיח פלוני אלמוני על מעשה לא טוב שהוא עושה, ולהרגיש שאנחנו עושים את זה מכוחה של תורה. אבל מהר מאוד זה יכול לגלוש לעסק ועניין אישי. תוך דקה או שניים. אנחנו מוצאים את עצמנו כבר ביריבות שבין ראובן לשמעון. ומי בכלל זוכר שבשם מי אנחנו הלכנו לעשות את המלחמה הזו? שוכחים את זה. לא תהיה סייעתא דשמיא שם. זה יהיה סתם נצחנות והורדת ידיים שלא תביא שום תועלת. היא תגביר את כוח הרע. כי הרע ירגיש שאין לך זכות להילחם נגדו. בזכות מה אתה נלחם נגדי? בשם מי אתה בא? דוד המלך, הוא יכול לבוא ולנזר את גוליית כי הוא בא בשם השם אלוקי ישראל. זה המלחמה. המלחמה בין גוליית ודוד זה מלחמה בין שתי כוחות. גוליית בא בשם הרע. אבל בשם מי אתה בא דוד? באיזה זכות אתה יכול לנצח את גוליית? מה, אתה לא יודע שאי אפשר לנצח את הרע רק על ידי תבלין ושמו תורה? בראתי יצר הרע, בראתי לתורה, תבלין. אתה בא עם תורה? תראי את התורה שלך. יש לך 5 חלוקי נחל. זה לא פשוט. זה לא פשוט. דוד המלך רץ אל המערכה רק מכוח הידיעה שהוא בא בשם השם אלוקי ישראל. אחרת הוא לא היה רץ. מה שכל עם ישראל לא יכול לעשות באותו הזמן. לא שאול ולא כל עם ישראל. כפי שאומרים חז"ל שגוליית ביטל אותה מקריאת שמה, מקבלת עול מלכות שמיים, לא היה להם עול מלכות שמיים, לא היה להם גב, כמו שקוראים לזה. בשם מי אתם באים? וינו כעצי היער, כמו עלי נידף, פחד נורא, ודאי. אין עירת אלוקים, אז יש עירת בשר ודם. גוליית זה באמת דבר מפחיד. שמע, הבוש זה לא דבר פשוט, בוש. לא דבר פשוט, פחד. בוש, זה מעצמה. אבל זה עירה נפולה, קוראים לזה. זה פחד נמוך. אתה מפחד מבשר ודם כי אתה לא מפחד ממנו. אם היית מכיר אותו, אם היית ספוג ברצון שלו, אם היית מתהלל בחוכמתו, השכל וידוע אותי, אם בזה היית מתהלל, היית יכול ללכת לבוש ולהגיד לו, תשמע נשיא ארצות הברית, אתה יודע מה זה עם ישראל, אתה יודע מה הכוח שלנו? נו, ואתה מצפה שאנחנו נפחד ממך? בוא נצחק כולנו ביחד. בוא נצחק.
קליטון אמר את זה.
אולי, מה?
קליטון אמר את זה בטאבה, על גבול אלעד, בהסכם שלום. אתם עם ישראל, יש לכם יעלום, אני פשוט גר באזור. היעלום הזה, ולאף אחד לא רק אותו, זאת היא התורה.
כן.
התורה שלנו.
סיפור
ידוע,
ש...
לא. מישהו
מכיר שה...
לא, אני אומר, הוא מדבר על הגויים. זה בא מהגויים, הם יודעים את זה.
לא, קלינטון ספציפית, באמת זה סיפור מדהים, שזה לא אגדה, שכשהוא היה צעיר, בא אליו הכומר שלו, יש לו גם סיפור, זאת אומרת, בעבר שהוא יתום, וכאילו לאב, בלי אבא, אז אמר לו, יום אחד אתה תהיה אחד האנשים החשובים בארצות הברית ובעולם, והתפקיד שלך זה לעזור. לא יודע, כל אחד יכול להסתכל, לעם ישראל, אבל זה הוא מהנוצרים כאילו מהצד של זה. זה משהו מדהים, זאת אומרת, זה גם באוניברסיטה לומדים את זה.
כן, השאלה אם הוא מסוגל ללכת צעד אחד קדימה ולשים את התורה מעל כל החוכמות כולם וכל הדתות כולם.
אבל זה היה לו קונפליקט גם, אני לא יודע.
מה?
לא יודע אם היה לו קונפליקט.
כן, אני מניח.
אני
יודע
שזה פעם הוא משתדל, לפחות.
כן, כן.
היה לו
את כל מיני... כן, טוב. הוא, שאיפה שלו הייתה לחלק תעוגה לא באופן צודק. נכון, לחלק, לתת לזה ולזה, אבל החלוקה שלו היא הייתה החלוקה שלו. לא מקובלת אלינו. בכל אופן יפה. בעצם עובדה שאומר את הדבר הזה מאוד מאוד יפה. זה ודאי צעד חשוב קדימה. צעד מאוד חשוב קדימה. אבל זה מה שקורה ש... זה מה שקורה שאדם הוא לא אוחז בקדוש ברוך הוא. אחזק בכיסא כבודי והשב להם תשובה. כשאדם לא אוחז בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להתמודד נגד הרע. לא הרע הפרטי שלו. אין לו שום יכולת ושום הצדקה לנצח את הרע. מה פתאום? מה פתאום? בשם מי אדבר? מה זה? לי יש תפקיד בעולם. איך אמר הנהר שם לרבי פנחס בן יאיר? מכירי את הסיפור, נהר גיני, שרבי פנחס בן יאיר בא לקיים מצוות פדיון שבויים. אז הנהר לא רצה לחלוק לו את מימיו. הוא צריך לעבור את הנהר, לא יכול לעבור. אתה רואה אותם את הירדן שועט, אני יודע, ככה שוצף וקוצף בימות החורף, ככה חורף טוב. בן אדם בא לעבור, הוא לא יכול לעבור. הוא, הנהר שוטף, המים זורמים. אמר לו, תחלוק לי מימיך. מה פתאום שתחלוק? יש לי מצווה מהקדוש ברוך הוא. לזרום. אני זורם. גם לי יש מצווה, פדיון שבויים. אבל גם לי יש. ואז הוא גזר עליו, או שתחלוק לי מימיך לרגע אחד, או שאני מייבש אותך לנצח. ואז הוא חלק לו מימיך. יש פה שתי רצונות. יש פה רצון טבעי שהנהר יזרום, אבל יש פה רצון יותר עליון, פדיון שבויים. הרצון העליון מנצח. הרצון העליון גוזר על הרצונות התחתונים לחלוק, לסגת הציד, והוא מנצח. השאלה היא מי אתה בא, עם איזה רצון אתה בא? אכן, כל הפסקה הזו, כולה, למעשה, או ההיתר הזה, או לא רק ההיתר, אפילו החובה הזו, איך כנגד ראשים, היא מבוססת על מידת הנאמנות של הקדוש ברוך הוא, של האדם, לאלוקיו. אז נראה זה עוד פעם, הגאווה נגד הראשים משובחת מאוד, להוכיחם ולהחלים אותם, ולא ייכנע להם, ויצווה על הטוב ויזהיר מהרע, כפי יכולתו. כן? זה מראה ש... כן? עם כל פעולת ההתנגדות לרשעים, הוא לא פוסק באמצע, הוא לא נחלש, אלא הוא עוד ממשיך לצוות על הטוב ולהזהיר מן הרע, אף על פי שזה דומה בעיני העולם כמסתרר וכמתגאה. אחרי שליבו לשם שמיים, הרי זה משובח. בהתנהגות הזו, אנחנו נפגשים עם חזיון כפול לעיני המתבונן השטחי, כלפי חוץ זה נראה כגאווה. אין שום ספק שהגאוותן, גם הגאוותן השלילי, עשוי לעשות מעשים דומים לאלו, מבחינה חיצונית, אין שום ספק שזה דומה למעשה הגאוותן, כן, השלילי, אבל מכיוון שכוונתו לשמיים, הרי זה משובח. מה זאת אומרת הרי זה משובח? אפשר להבין זה בשתי אופנים, הרי זה משובח. הרי זה משובח כי גם שרודפים אותו וטוענים כנגדו שהוא גאוותן, הקדוש ברוך הוא איתו, ואין לו מה לחשוש. הרי זה משובח שיקירו וידעו גם הסביבה שהוא לא עושה את זה בגלל גאווה. ואתם יודעים למה? כי רגע אחד, כי רגע אחד אחרי שהוא מתגאה לרשע, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא הולך לעזור לעני באמצע הלילה. אז כולם מבינים שגם הגאווה זה מצד החסד. הגאוותן השלילי הוא לא עוזר בדרך כלל, ושהוא עוזר הוא גובה מחיר של תדמית. הוא גובה מחיר של הגאוותן האמיתי, שהוא מתגאה נגד הרשע, מתברר מהר מאוד שהתנגדותו היא לרע שברשע. שהרי אפילו כלפי אותו רשע, רגע אחד הוא נותן לו אגרוף עם יד שמאל, ורגע שני הוא מחבק אותו עם יד ימין. זה דבר ידוע. אז איך אפשר להאשים אותו שהוא מתגאה? רואים שהוא עושה פעולה של הבדלה. הגאווה האלוקית, הגאווה הבריאה, הגאווה הקדושה, היא גאווה שיוצרת במציאות הבדלה. הבדלה של הרע מן הטוב. היא בוררת את הפסולת מתוך האוכל. היחס המורכב הזה כלפי הרשע, היחס המורכב כלפי הרשע, הוא מברר לנו שהצדיק בעצם עושה בירור. דוחה את הרע ומאמץ בחיבוק גדול את הטוב. כך כותב הרב גם מוסר אביך, הוא אומר שהאהבה העליונה ששרויה בנשמת הצדיקים, היא נכללת באהבה העליונה שבראה את כל היצורים, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ושום נברא. ואפילו עמלק אינו נמחה כי היא מתחת לשמיים. אבל מעל השמיים הכל נכלל באהבה העליונה. זה עבודתם של הצדיקים. אלא שצריך לזה כוח גדול וטהרה גדולה ונשגבה. נכון? לא כל אחד יכול להתעסק בפעולת הבירור הזו. אבל הצדיק ביד אחד הוא מוחה את עמלק מתחת לשמיים, וביד שנייה הוא מתקן את שורשו. שתי פעולות שונות. כמו רופא. ביד אחד הוא קורד את הרגל של החולה, ובידו השנייה הוא חובש את פצעו. זה הגאוותן האמיתי. אז אף על פי שזה דומה בעיני העולם, כי מסתרר וכמתגאה. מה זה מסתרר ומתגאה? מסתרר ומתגאה זה נראה כאילו הוא לוקח את המלוכה, כאילו הוא לא בא בשם מישהו, כאילו הוא מפקיע את עצמו משליטתו של הקדוש ברוך הוא. הגאוותן הזה, תסתכלו, תסתכלו, תראו איזה כוחות הוא מפגין. זה נראה כאילו הוא עומד בפני עצמו. לא. לא. כוח אלוקי מניע אותו, כוח אלוקי זורם בו, והוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא ידו הארוכה של הקדוש ברוך הוא. הוא פועל עם אל. לעתים הוא פועל עם אל בפעולות של מידת הדין, ולעיתים במידת הרחמים. אבל גם ביסוד הדין שלו יש רחמים. ברוגז רחם תזכור. גם בשעת הרוגז של הצדיק, ביסוד הרוגז רחם תזכור. הזכר הפנימי, הרושם הפנימי שיש בתוך הרוגז, זה נקרא תזכור. הרושם, כן? הזכירה, הרושם הפנימי שיש בתוך הרוגז, מהו? רחמים. מכוח מידת הרחמים ואהבת הטוב, יד שמאל מידת הדין, פולט פולט. אם כן, הגאווה של הצדיק, כן, למרות שזה נראה כמסתרר ומתגאה, מכיוון שליבו לשמיים, נקודת הרצון הפנימית שלו, היא לא חלוקה מרצון השם יתברך, זה הכוונה ליבו לשמיים, לא מספיק שהרצון הכללי שלו יהיה לשמיים, צריך שליבו יהיה לשמיים, זה מה שמראה שרצונו לא חלוק מרצון השם בכלל, זה נקרא ליבו, כי רחמנה ליב הבאי, שזה עומק הרצון של האדם, תפסת את הלב, תפסת את השור בקרניו, אם הוא מברר שליבו לשמיים, הוא לא כפוסח על שני הסעיפים, כאילו הוא משרת את הקדוש ברוך הוא, אבל בעצם, בעצם, הוא נהנה מיריבות אישית, הוא מהפגנת כוח, או שיגידו כמה הוא חזק וכמה הוא צדיק, זה כבר לא ליבו לשמיים, יש פה כבר פסיכה על שתי הסעיפים, יש פה כבר שתי רצונות חלוקים, רצונו, ורצון השם יתברך. והרצונות האלו הם סותרים ונוגדים זה את זה. אין אחד נותן לחברו להשתלם. אז אם ליבו לשמיים, אל תדאג. או שלמרות שהרשע נגדך, בסופו של דבר התיקון יעשה, ואפילו הסביבה נגדך, אבל התיקון יעשה, או שאפילו תצליח לרתום את הסביבה אליך, למרות שאתה נראה באמת של לב וגבל לב, כן? ועקשן, ומיליטנטי, בסוף הצטרפו אליך אנשים, כי ידעו שאתה כדוגמת אברהם שנלחם בארבעת המלכים. כן? כתוב שהרבה, אחרי שאברהם ניצח את ארבעת המלאכים, כתוב, מדרש רבה כתוב, שם הפרשה היא, הרבה אמונות נפלו, כך כתוב. אחרי שאברהם ניצח את ארבעת המלאכים, הרבה עבודות זרות נפלו, נפלו. כבר לא האמינו בעבודות זרות האלו. כבר לא האמינו בכוחות פרטיים, כי אברהם בישר את האמונה המונותואיסטית. הניצחון של אברהם בירר שיש טוב אלוקי שורשי, יש כוח אחד מנהיג ומכוון, כוח של טוב, והרבה אמונות נפלו, כל אותם אמונות זרות שהתבססו על אמונה בכוחות פרטיים, כולם נפלו, ואנשים שבו בעצם לאמונה באל אחד, בכוח מניע, בשורש מציאות טוב, שיש לו כוונת מכוון, והכל הולך לטובה, והכל נידון לטובה, וזה מתוך המלחמה שלו. היינו אומרים שמתוך המלחמה שלו עד רבה, היינו אומרים שהרבה עבודות זרות קמו, כל מיני אלה כוח ואלה מלחמה, כל מיני, אני יודע, עבודות זרות של, של כוחי ועוצם ידי. לכאורה זה מה שהיה אמור לקרות אחרי שהוא ניצח. למה לא? רואים איזה סרט על איזה בריון אחד, אני יודע, כל מיני סרטים כאלו. עכשיו, מנסים לראות בריונים. מי אמר שבגלל שראיתי את הבריון זה התחיל לעמוד, להאמין בטוב? לא, כי הבריון הזה, שהוא לא קרוב לשם, מה הוא בעצם מקרין אלינו מעל המסך? כוחי ועוצם ידי. ואז הוא משמש דוגמה לכל מיני אנשי שררה וגאוותנים קטנים שהולכים בעקבותיו. אבל שאברהם מנצח, מי מנצח? השם מנצח. הטוב מנצח. זה מה שמתברר דרך אברהם. לא הגורם האנושי, כן? לא הגורם האנושי הגאוותן והמסתרר, אלא השם מנצח. האבות הם המרכבה, שהם היו מרכבה לשכינה. זה פלץ. אשרי האדם שמכל פעולותיו אפשר להיפגש עם הטוב האלוקי, גם שפעולותיו באות לידי ביטוי לפעמים ביד חזקה ובזרוע נטויה, בכל אופן יודעים שזה התגלות של הטוב. כן.
איך אנחנו יודעים,
אם
אנחנו יכולים לדעת, שאנחנו יכולים לרשות עצמנו ללכת נגד הרע, חזק, מפחיד, כמו גוליית או אבו מלאכים, בשם השם, שאנחנו משוכנים שאנחנו בשם השם עושים כמה שאפשר, משוכנים שאנחנו בשם השם וללכת על זה. איפה הרמזור? כן או לא? למשל, דבר טרגית, הרב ליבמן הלך ונרצח למרצחים, הוא הולך עם קבר יוסף, בטח הולך בשם השם, הוא נרצח, נכון? לא נכון, איך אנחנו יודעים?
במקרה הזה, בוא ניקח את המקרה של תוכחה, שאתה בא להוכיח מישהו שעושה רע. אם אתה רוצה לדעת האם אתה עושה את זה בשם השם או לא בשם השם, שים לב במהלך הניתוח שאתה מנתח את הזולת בתוכחה, איזה חלקים אתה מוריד לו. שים לב, אם אתה במהלך התוכחה מתחיל לעקור לו את העיניים ואת הרגליים, לא טוב. אם אתה מדייק ובתוכך אתה מתייחס לחלקי הרע ושומר מכל משמר את חלקי הטוב, סימן שאתה עם השם יתברך. שמעתי שיש עכשיו איזה חידוש רפואי מאוד מעניין. על פניו זה נראה פרימיטיבי, אבל תראו איזה רעיון גאוני. יש תולעים שהם אוכלות רק חלקים רקובים באורגניזם החי. לא יודע אם מישהו שמע על זה. הם אוכלים רק חלקים רקובים באורגניזם החי. מה שנקרא את הבשר המת שבבשר החי. חשבנו שמן הסתם כל מיני מכשירים סטריליים כאלו, מן הסתם הם בעזרתם יעשו הדברים, כל מיני קרני לייזר. בסוף הסתבר שיצור אורגני חי כדוגמת תולעת, הוא יודע לעשות את זה הכי טוב. מה עושים? שמים בתוך קיב, בתוך פצע, בתוך בטן, שמים את התולעת הזו, לא אחת ולא שתיים, 100-200, כמה שצריך לפי גודל הפצע, והן מנקות מתוך הפצע רק את התאים המתים. הן לא נוגעות בתא חי אחד. הן עושות את זה טוב יותר פי עשרות ומאות מכל מכשיר הכי משוכלל שבני אדם המציאו. זה תגלית של הזמן האחרון. זה לא מופלא לגלל את
זה.
אה?
שוכנים בתוך הקבע?
לא נעתי.
שהם סיימו את המלאכה אותם תולעים?
לא, עושים את זה בחלל הבטן הפתוח. בניתוח. כי זה נעשה תוך רגעים ספורים. כן, כן. כן, אני ראיתי צילום, בנשיונל גיאוגרפיק ראיתי זה. כן.
אז מה עושים? לא הבנתי, אז מוצאים את מה אחר כך? מוצאים את ה...
בדיוק.
לא, חלל פתוח עושים את זה.
לא, 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 הבטן פתוחה, שמים את התולעים, הם תוך זמן קצר, 100-200 תולעים, אוכלים את כל החלקים המתאים, כך מנקים את הפצע, סוגרים.
ומוציא אותם.
די, בטח. זה תגלית של זמן אחרון. דבר מופלא. כן?
כבוד הרב.
אז זה רק לענייננו, כן, שלום? זה דבר גם פה. כשאתה נוגע בזולת, כשאתה מוכיח אותו, תשים לב היטב אם אתה באמת פגעת, שללת, התקוממת, רק כנגד החלקים הרעים שאותם צריך לבאר. אתה יכול להרגיש בזה. איך אתה מרגיש בזה? עד לאן השנאה שלך מתפשטת. אם מתפשט על כל האישיות שלו, שאתה לא יכול להביט בפניו אחרי זה למשל. זה סימן שלא הבחנת בין טוב ובין רע. שפכת את התינוק עם המים.
זה מאוד קשה.
מי אמר שזה לא קשה?
כיוון שיש מישהו...
מוטב להיכשל באהבת חינם?
לא, אבל יש אנשים שעושים...
מי אמר שזה לא קשה?
עושים רע. לא. אתה כועס עליהם, על מעשים שלהם. לא. אתה הולך להגיד להם איך תתקן. זאת אומרת, רגע, אני מוכסן ממנו, אישיות שלו, אז אני אשתוק.
אתה יודע, בשביל להוכיח צריך להיות חכם. בוא ננסה לתת איזו עצה מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, אל תוכיח מיד. אל תדאג גם שמא תצטנן ולא תרצה להוכיח, כי אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לשמור רגשות כאלו חודשים ושנים. אל תדאג, לא צריך לדאוג שזה יצטנן, שהאש תכבה. זה בסדר. אתה יכול לחכות עד שבועיים, שלוש. גם אז עדיין תצטרך.
אם כן אתה חזק, אתה
מסוגל לך. מה? אז רגע, אני לא, רק אמרתי, לצורך העניין, רק לצורך העניין, רק רציתי להגיד כמה זמן האש הזו משתמרת. כן? אבל אני אומר, בוא נחכה 3 דקות. אל תגיב מיד. תן, מה אתה מרוויח מ3 דקות? ברגע שסערת הנפש הזו קצת נרגעת, למרבה הפלא, פתאום מצטרפים כוחות נוספים לתוכך. לא רק הרגש המיידי או הכעס או הנקמה, פתאום מצטרפים כוחות נוספים, יותר מיושבים. שכל, כן? אחריות, לימוד זכות. יכול להיות שאפילו מכוח לימוד זכות תחליט שאין טעם להוכיח אותו. יכול להיות, אני לא אומר שלא. אבל ההמתנה הזו, ויעס כלב את העם. למה כלב השתיק את העם? כי הוא ראה את העם, כן? כועס על משה רבינו. ויעס כלב את העם. שמעתם חבר'ה? כולם שתקו. מה הוא הרוויח מזה? אחרי זה המשיכו לצעוק. אבל הרגע הזה של ההמתנה, ויעס כלב, מאפשר לכוחות נפש בתוך העם, כוחות נפש לא פעילים, להתעורר. ואז אולי שיפוטיות כלפי ישוע וכלב וכלפי משה רבנו יהיו אחרת, תהיה אחרת. השתיקה היא שווה זהב. היא גם מגלה זהב. לשתוק 3 דקות. כי האדם ברגעים הראשונים הוא שור מועד. הוא שור מועד. שור מועד. צריך להמתין. רגע, שנייה. לא להגיב מהר. אחת הסגולות זה קול נמוך. לשון רכה. קול נמוך, לדבר בקול נמוך. תראה, רציתי לדבר איתך על הדבר שהיה אתמול. הרגשתי, לקחת אוויר. לא לתת לאש, כן? לקחת אוויר, להשקיט אותה ולדבר. אתה מתחיל להיות יותר ענייני, יותר עובדתי, יותר משפטי אמיתי. משפטי אמיתי. אבל אם אתה מגיב מיד, אין ספק שהכוחות שמנצחים על התזמורת הזו זה כוחות נמוכים מאוד. שואלים קטנים, מחבלים בגרמים. זו יצאה פשוטה, מובלצת מאוד, על פי רוב היא עובדת, זה תרופת סבתא, אבל היא פועלת על פי רוב. יש עוד הרבה רעיונות, אבל תן לחכם וחכם עוד. זה הכיוון. אתה לא צריך להימנע מתוכך, אבל תלמד לעשות את זה. איך להוכיח?
כן, לגבי המלחמת השם... נגד כוחות חזקים ומפחידים, ואתה בא גם בשם השם. מתי לכת בשם השם ומתי לסגת?
תראה בשם מי אתה בא. תסתכל מאחוריך ותראה את מי אתה מייצג. אם אתה רואה שם את השם, כן? ותישאני רוח ואשמע מאחוריי כל רעש גדול. את מי אתה שומע מאחוריך? תסתכל. בשם מי אתה הולך? מה? אנחנו בשם השם. בשם מי אתה הולך? אני רואה כבר בשם מי אתה הולך. אלה שמורים רק כפיים בצד, אה, כן. זה מגרש בית שלך.
ובדיעבד,
בשם מי אתה הולך? אתה יכול להגיד לעצמך בכנות, שאתה הולך בשם השם, או שזה רק מנטרה שחוקה, או איזו אמירה בלי כיסוי. בשם מי אתה הולך? זה שאלה שקשה להשיב עליה, אני שואל אתכם באמת. קשה להשיב בשם מי אתה הולך? שאל את לבך בשם מי אתה הולך? שאל את הרצון שלך. איזה רצון? באותו הרגע הוא דומיננטי יותר בקרבך. איזה רצון? קנאה, נקמה, כעס, בוז, נצחנות. איזה רצון? זה קשה לברר. הרי הנפש שלנו זה כמו סיר רותח. כל הכוחות שבו הן מאוד גלויות בדרך כלל, במיוחד במעמדים כאלו, של מתח, של כעס, זה מאוד גלוי. זה לא איזה משהו דק שלא רואים אותו. אתה מרגיש איתה בזה כוח פועל בתוכך בשעה שאתה הולך קפוץ אגרופים לכיוון הזולת. אתה מרגיש, אתה מרגיש. אני מרגיש. אתה יודע מה? לא מבש להגיד פה, קבל עם ואינטרנט. אני מרגיש. אני מרגיש. לא תמיד אני מספיק גיבור כדי לעצור את זה. את ההתלהמות. לפעמים אני מוכן לשלם את המחיר של ההסתררות והגאווה הזו. כן? ולהרוויח את הרווח המפוקפק של התגברות על הזולת. אם זה ילד או אישה. אני יודע, אבל אני יודע את המחיר שאני משלם. אני יודע בדיוק באיזה מצב אני אמצא את עצמי עוד 10 דקות. עצוב, מרוסק, מלא רגשי אשם, לפעמים בלי יכולת לבקש אפילו סליחה, כי אני מרגיש מתבייש במשך שעות, ימים, פעם זה היה שבועות. זה ייסורים שאין כדוגמתם. אבל אני יודע, אני יודע בדיוק מה זה בא. אני לא מאשים את הסביבה, לא את אשתי, לא את ילדיי, אני יודע שאני אשם. אני יודע שנכנסתי להרפתקה מסוכנת של הקפדה, של הסתררות, של גאווה, והשם לא היה איתי. אל תעלו פן תנגפו, כן, השם בקרבכם. זה חטא המעפילים. מה אתם מעפילים? בשם מי אתם מעפילים? מה? אין השם בקרבכם. אנחנו יכולים לראות אם השם בקרבנו או לא. בואו לא נעשה איזו שאלה מיסטית מדי, כאילו אי אפשר לענות עליה, כאילו צריכים נביאים בשביל לענות עליה, או לפחות רוח הקודש. פשוט. זו כנות בסיסית של אדם שעושה חשבון נפש, כן? בחייו. כנות בסיסית. ואם יש לך בעיה עם זה, תבואו, נעזור לך. לברר את העניין. זה בסדר. שאלות מנחות, ותגיע לאמת מהר. כן. זה לא חידת חמיצר, זה אפשר לפתור אותו תוך כמה דקות. כן, עוד שאלות. אז בואו נראה, את ההמשך. אף על פי שזה דומה בעיני העולם כמסתרר ומתגאה. אחרי שליבו, דייקנו במילה ליבו, אחרי שליבו לשם שמיים, הרי זה משובח. ולא ייכנע לרשעים כמו מרדכי שלא נכנע להמן. למה הוא אומר את זה פה? ולא ייכנע לרשעים כמו שלא נכנע מרדכי להמן. זה נראה לכם מיותר מה שאומר כאן? לא, אמרנו כבר, בגאווה נגד הרשעים שובחת מאוד, לחכם ולהחלים אותם, ולא ייכנע להם. כמו שלא נכנע מרדכי להמן, אפשר להגיד ככה. אבל הוא עוצר, מגיע לנקודה, ולא ייכנע, כמו מרדכי שלא נכנע להמן. מה הוא רוצה להגיד לנו בעצם? מה הוא בעצם רוצה להגיד? שאנחנו אומרים לא להיכנע לרשעה, זה לא רק לא להיכנע לאיזה רשעה פרטית, לאיזה רשע פרטי קטן. זה לא להיכנע אפילו לשורש הרשע. לעמלק. זאת אומרת שהוא אומר לנו כמו ש... הוא מביא לנו מודל של התנגדות לרשעה. זה כבר לא ההתקוממות כנגד רשעה של ראובן, איזה יהודי מתוק, אני יודע שעשה איזה משהו. זה לא עמלק הראובן הזה. מי זה הראובן הזה? זה לא עמלק. אבל עד לאן מגיעה ההתנגדות לרשעה? עד כדי, כמו מרדכי שלא נכנע להמן. שורש הקדושה, מרדכי נגד שורש הטומאה. המלחמה צריכה להיות עד השמיים, ויאבק עמו איש. בלשון אבק, שבמאבקם העלו אבק שעלה עד השמיים. יש פה מלחמה של שני יסודות, שני שורשים חזקים במציאות. שורש הטומאה ושורש הקדושה. שבעצם שני האישים האלו, באותו דור, מייצגים אותם. מרדכי מייצג את שורש הקדושה, עם תודעה מלאה של שייכותו לתורה ולבורא, ומולו מתייצב המן, המין העץ אשר אמר לכם אלוקים לא תאכלו, אכלתם. המן, כוח הכפירה, כוח ההמרדה כנגד השם יתברך, הוא ניצב מול מרדכי. ולא יכול. מבחינה תיאורטית אם כן, זה לא שולחן ארוך מה שכתוב כאן. אין הכוונה שכל אחד מאיתנו עכשיו ילך וילחם, כן? נגד בוש, או נגד, לא יודע אם זה בדיוק שורש הרישה, או נגד איזה, אני יודע מה, נגד, כן, ילך לקבר יוסף. לא יודע. זה מסוכן. זה מסוכן. דבר מאוד מסוכן. אתה הולך, כן, עזוב. בואו לא נדבר. רק אומר, אין הכוונה פה, עכשיו אנחנו דנים פה על עקרונות. אנחנו דנים פה על עקרונות. זה לא שולחן ערוך. זה לא שולחן ערוך, זה מעל השולחן. זה משנת חסידים. זה משנת חסידים. זה שייך למדרגות מאוד עליונות. אבל זה מגיע עד כדי זה. עד כדי מרדכי מול המן. שאתה תהיה מרדכי, אף על פי שאתה תהיה לא רצוי לרוב אחיך, לא, לא לרוב אחיך, אפילו שאתה לא רצוי לחלק מן הסנהדרין, אתה רשאי לעשות את זה. אם אתה מרדכי, אתה יודע מה אתה עושה. אפילו נגד המן, ששעתו משחקת, אחר גידל המלך את המן, הוא עולה ועולה, ולמרות שמרדכי רואה אותו, הולך ובונה לו את הקן שלו בין הכוכבים, גם אם תגביה כנשר ובין כוכבים תשים קנחה, משם אורידך נאום השם. מרדכי פשוט עם המנוף שלו, הוא עולה למעלה ומוריד אותו, משפיל אותו, תולה אותו על העץ. זה מרדכי. אבל רק בתודעת קדושה כזו, רק בענווה כזו, של מרדכי, אתה יכול להילחם. אחרת אל תעיז להתקרב, יפיח בצורריו. הרשע ישפיל אותך, יכה אותך, יסחוב אותך על הקוצים ועל הדרדרים, ישליך את נבלותיך למאכל עוף השמיים, תיזהר. כשאין לך כוח, אל תלך. מסופר ב... יש איזה ספר שנקרא מעשה שבתאי. זה ספר שנכתב על ידי מדענים. מדענים, זאת אומרת, מדע די מדויק, כן, שקיבצו שם עדויות לגבי קורות חייו של שבתאי צבי, שם רשעים ירכב. שבתאי צבי, ידוע, כל הפרשייה שלו, אז הספר הזה נקרא מעשה שבתאי. אם מישהו שמע, ראה את הספר הזה פעם, אין עניין כל כך לראות אותו, מי שחושש קצת לנפשו, מי שחושש שלא יכל. אבל הספר הזה מגולל את פרשיית שבתאי צבי באופן של יומן, באופן עובדתי. כן? הסיפורים שם מזוקקים ב-13 נפה. זה סיפורים שלמעשה נאספו על ידי מקור ראשון, או מקור שני שנשבע שהוא קיבל מקור ראשון. ספר עם עדויות מאוד ברורות. ואחד הדברים שמסופר שם, שבתהליך ההתפרסמות שבתאי צבי, הוא רצה להילחם כנגד הסיטרא אחרא, כנגד הכוח הרוחני הזה שנקרא סיטרא אחרא. יש בחינה כזו, סיטרא אחרא. והוא נראה לו הסיטרא אחרא ככלב שחור וגדול, עם שיניים עצומות, קשור בשלשלת ארוכה. כך כתוב. והוא ניסה לפגוע בו. הכלב הזה, שבתאי צבי, הוא כנגדו השתמש בשמות קדושים. הוא רצה לשים קץ לממשלת הרע ולהביא את הגאולה. בגדר תפקידו כמשיח, לפי דעתו, משיח שקר, הוא רצה להילחם נגד הרע. והכלב הזה נשך אותו, כך כתוב. לאחר מכן הוא התאסלם. לאחר מכן הוא התאסלם. הוא לא היה ראוי להילחם. כוונתו הייתה טובה. הוא רצה להילחם פנים אל פנים מול הרע העולמי, מול המן, בבחינה הרוחנית שלו, כמו יעקב בזמנו ויאבק עמו איש, שזה היה שרו של עשיו. יעקב נאבק כנגד הבחינה הרוחנית של עשיו, שזה השורש או השר של עשיו למעלה. הוא חוטף איזה כפה בכף הירך, כן? והוא צולע קצת עד שבתזרח לו השמש, אבל הוא מנצח במאבקו, עד שגם שרו של עשיו בסופו של דבר מודה על המחירה. מה שמראה על עליונות הטוב ועל הרע. כן. אבל הוא לא היה ראוי לזה, לכן הוא נפל. לא הגיע הזמן, הוא לא היה אישיות המתאימה. אנחנו רואים את שלמה, גם הוא, גם שלמה, כן? שחשב לעשות ולא עשה, חשב לעשות עבודה זרה ולא עשה. כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, ממש כתוב, היה אז במות, לא שעשה במות, אלא חשב ולא עשה. שמחשבתו של שלמה המלך, זה היה לעשות עבודה זרה, כלומר, לתת לרע את ההתפשטות שלו, כדי לנצח אותו מתוך ההתפשטות. זה חטא אדם הראשון. אדם הראשון רצה לגלות את השם יתברך דווקא מתוך החשיכה. לא שהכל מואר בכבודו יתברך, בטרם כל יציר נברא, לבדו ימלוך נורא, זה קטן. אני רוצה לגלות אותך מתוך החשיכה. אז כדי לגלות אותך מתוך החשיכה, אני אתן לחושך להתפשט, ואני אנצח. זה מה שאני רוצה. אני רוצה את השור משתולל, ולנצח אותו שמשתולל. לא שירו באחד מרגליו, לא ששימו את אחד מעיניו, לא שהשור משתולל בחסר תושייה ומבולבל לגמרי. אני רוצה שור בריא, שאכל ככה כמה זמן טוב טוב, חזק, מלא כוחות, ככה אני רוצה אותו. עכשיו אני אכנס יחד איתו לזירה, אין לי לאן לברוח, אני בפנים. זה או למות, או להרג, או להרוג. ככה אני רוצה אותו. ככה הוא רוצה. אז יש באדם, יש באדם. זה צורך להוכיח את הכוח שלו, לגבור על הכוחות האחרים. אצל אדם הראשון, זה היה היצר הרע שלו. הוא רצה לקדש שם שמיים דווקא מתוך. יתרון האור מתוך החושך. החושך במלואו. וימש חושך שיש בו ממש, זה מה שהוא רוצה. בזה הוא דרדר את העולם. ואז בזיעת הפך תאכל לחם. באמת, אתה רוצה? בבקשה. בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. בזיעת הפך תאכל לחם. לא יהיה פשוט לזרוע. לא יהיה פשוט לאכול לחם. צריך לחוש, צריך לזרוע, צריך לקצור, צריך ללוש, צריך לברר. הרבה עבודה יהיה לך חביבי. 10 מלאכות. כנגד 10 מדרגות שהעולם ירד בחטא אדם ראשון, 10 מלאכות שחוזרות ומעלות את העולם למצבו המתוקן. אבל זה כבר לא יהיה פשוט. לא בקלות יעלה לך התיקון. אתה ביקשת לרדת. בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. יש עניין כזה. אז מה שאנחנו אומרים פה... מה? נכון. נכון. זו באמת גאווה שאדם חושב, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אתם תחליטו מה טוב ומה רע. אתם תחליטו איך לגלות את הרע, איך לגלות הטוב. מתוך איזו מערכה שבחירה חופשית. והייתם כאלוקים. מה, הוא מחליט? הוא יחליט איך תעבוד אותו, בתוך איזה מערכת בחירה, שהטוב יהיה ככה והרע יהיה ככה. הוא יחליט על מערכת הכוחות בין הטוב והרע, אתה תחליט על מערכת הכוחות בין הטוב והרע. אתה תיקח את המבנה הבחירי, ואתה תשנה את הערכים בתוכו. זה נקרא שינוי ערכים שעשה אדם ראשון. אתה תשנה את הפונקציה, את התפקודיות של הרע. תשנה את מערכת היחסים, תגביע את הרף, ותקפוץ מעליו. זה מה שהוא אמר לו, זה גאווה. זה ההתערבות האנושית בתוך המטאפיזיקה של העולם, ההתערבות האנושית בתוך הפיזיקה של העולם, כן? השיבוטים למיניהם, כל הפרובלמטיקה האתית שמתעוררת לרגלי הדבר הזה, היא נובעת בדיוק מזה. הפרת האיזונים, הפרות איזונים אקולוגיים. מספיק שאתה לוקח, כן, חיפושית משה רבינו וכנימת ההדרים. שני היצורים האלו, חיפושית משה רבינו, ברגע שאתה הורג את החיפושיות, אין מי שיתגבר על הכנימות. ברגע שאתה הורג את הכנימות, אתה מזיק גם לחיפושיות. למה? למה החיפושית צריכה את הכנימה? לא זוכר. אבל זה מבנה אקולוגי. הם תלויים זה בזה. כשאתה לוקח יסוד אחד, אתה פוגע בו, אתה מפר את כל המערכת. זה תגובה שרשמת. כשהחום בעולם מתגבר, הפרחים יוצאים מהר. ושהפרפרים, ונובלים מהר. כשהפרפרים לעומת זה כבר מתעוררים, אין להם את הפרחים. ואז הם לא יכולים לחיות. כל התזמון בתוך המציאות, הוא משתנה כתוצאה מאפקט החממה הזה. יש תוצאות מחיקות לך. תופעה מדהימה למשל, עם התנינים. החום הזה הוא גורם, אצל התנינים, איזה ביצה יצא זכר ונקבה, זה תלוי בחום הביצה. הביצה הקרה יותר יוצא מן הנקבה, החמה יותר יוצא זכר. אבל מה הבעיה שמתחמם העולם? מה עושה התנין? חלק מהביצים הוא שם אותם מתחת לאדמה. ממילא הם יותר חמות. ואז מהם יוצא זכר, וחלק הוא משאיר על פני האדמה. מהם יוצאת נקבה. אבל ברגע שחם, גם מה שנשאר מעל פני האדמה, זה אותו דבר. ואז יש בעיה של התפלגות המינים, זכר ונקבה. זה כבר אין שקלול. כולם זכרים. אני לא יכול להתקיים ככה. יש סרט מדהים על הדבר הזה, לפקד החמה, על ההשפעות שיש, זה פשוט לא יומן. ההתערבות של האדם בתוך מבנה הבריאה, בצורה לא נכונה, גורם להפרת איזונים. וכמו שזה קורה בעולם הפיזי, זה קורה בעולם המטאפיזי גם. שאנחנו מתערבים בתוך המבנה הפנימי של הנפש, ואנחנו משפיעים, או, כן, או מחזקים מדי את הרע, על חשבון הטוב, אנחנו יוצרים הפרעות אקולוגיות בתוך הנפש. אנחנו מראים את יחסי הגומלין, שאחרי זה לא מאפשר התפתחות. די, היצר הרע. יש לו תפקיד חשוב מאוד. אתה ראית מה קרה שאנשי כנסת הגדולה רצו לבטל יצר דעריות. לא מצאו ביצה, מידן ועד ברשב. הוא חייב להישאר. הוא חייב להישאר במידה שעוזרת להתפתחות העולם. המידה הזו נמצאת בכל נפש. כן? אבל האדם, על ידי מעשיו הרעים, הוא הולך, הוא מגביר את כוח הרע ואז מפר את האיזון. כן? זה צריך זהירות. אז רק נסיים בזה, נאמר... אחרי שליבול השם וכן, ולא ייכנע לרשעים, כמו מרדכי שלא נכנע לאמן, אז אמרנו, הסיבה שהוא חוזר על הדוגמה של מרדכי ואמן, זה כדי להגיד לנו עד לאן מגיעה המלחמה של הטוב נגד הרע, אפילו כשמדובר על הרע כאמן, אפשר להגיד ולהסביר עוד, כמו, ולא ייכנע לרשעים כמו מרדכי, בתנאים שאפשרו למרדכי להילחם נגד אמן. כלומר, כאילו המשפט הזה מעמיד לנו את התנאים ההכרחיים כדי שתוכל להילחם נגד הרשע. כמו מרדכי, שנלחם נגד המן. מה זה כמו מרדכי? במדרגתו של מרדכי. זה משמעות שנייה.
זה
עזרה. כן. כשתהיה כמו מרדכי, זה הפירוש האחד, אז תאכל גם את הפירוש השני. כשתהיה כמו מרדכי במדרגתו, אז אתה רשאי וחייב להילחם אפילו כנגד שורש הרשעה, ויכול תאכל, כי השם עמך. טוב, נצור כאן.